שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת כי תצא תשע"ט. בתחילת הפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. התורה לא מעוניינת שאדם ייקח אישה כזאת. התורה מעוניינת שאדם יתחתן עם אישה יהודייה טובה ויגדלו ילדים ביחד והכל יהיה בסדר. אלא מה, שדיברה תורה כנגד יצר הרע, כך מסבירים חז"ל, ידעו חז"ל, ידעה התורה שאם זה יהיה אסור, בן אדם לא יוכל לעמוד בניסיון הזה, לכן התורה התירה. מה קורה כשהתורה מתירה? זה כבר לא כזה דחוף. כי הרי כולנו מכירים את התופעה הזאת שכשאתה בצום, תשעה באב, אז שעה לפני סוף הצום כל אחד מרגיש שהוא הולך למות. ברגע שנגמר הצום, כבר לא כל כך דחוף לא לשתות ולא לאכול. מה קרה? כשאסור לך זה מאוד מאוד קשה. כשזה מותר זה הופך להיות הרבה פחות קשה. ממילא אמרה התורה, מותר לך לקחת אותה לאישה. אמנם, גם על זה התורה הטילה כל מיני הגבלות, והביתה אל תוך ביתך וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה, והתורה רוצה שהיא תתגנה עליו ושישלח אותה. אם אחרי כל זה הוא עדיין רוצה, התורה באמת מתירה, אבל מבטיחה לו נדוניה נכבדה מאוד. מה הנדוניה? שבעזרת השם האישה הזאת תהיה סנועה, ולכן הפרשה שאחרי זה היא, כי יהיה לאיש שתי נשים, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת סנועה. ואז ההמשך עוד יותר גרוע, שיהיה לו בן סורר ומורה. שעל זה נאמר, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, וההמשך ידוע, ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, וכן הלאה. אז זה התחלת הפרשה. בעניין הזה של בן סורר ומורה, חז"ל אומרים שלא היה ולא נברא ולא יכול להיות שיהיה, והסיבה היא פשוטה. אחד מהתנאים שהתורה מציבה לתופעה הזאת של בן סורר ומורה, לזה שיצטרכו להוציא אותו להורג, זה שהוא יהיה בן של הורים שלשניהם יש את אותו קול. מה זאת אומרת? אם לאמא יש קול של גבר, אז היא לא יכולה להוליד ילדים, כך כתוב בגמרא. ואם לאיש יש קול של אישה, אז הוא לא יכול להוליד. אז ממילא לא יכול להיות, לא היה ולא נברא ולא יהיה, אלא דרוש וקבל שכר. שואלים כולם, וכי חסר לנו מה לדרוש, שזה הלכה למעשה, שאנחנו צריכים פרשה מיוחדת בתורה, שזה לא הלכה למעשה, אלא רק תיאוריה כדי לדרוש ולקבל שכר? והתשובה היא, שמתוך הפרשה הזאת נלמד הרבה הרבה מוסר גם בענייני חינוך ילדים, וגם שבסוף הפרשה כתוב וכל ישראל ישמעו ויראו. והשאלה היא למה כל ישראל ישמעו ויראו? באיזה גיל יכול להיות בן סורר ומורה? בגיל 13 עד 13 ושלושה חודשים, לא קודם ולא אחר כך. אז לו יצויר שהיה בן סורר ומורה והרגו אותו, וכל ישראל יודעים שהרגו אותו, אבל למי זה נפקא מינה? לכמה אנשים שהם בני 13 עכשיו, אבל כל מי שעבר את הגיל הזה, כל ישראל ישמעו ויראו? מה יש להם לראה? אומר על זה הכלי יקר, אנחנו הרי נמצאים בחודש אלול, וכל אחד יודע שיגיע בעוד שבועיים דין, וזה אי אפשר להתחמק, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, אבל יש מי שעושה לעצמו הנחות ואומר, לא נורא, סוף כל סוף הקדוש ברוך הוא אבא, ואבא מרחם על הילדים. אומר רק לי יקר, לכן באה התורה ואומרת, וכל ישראל ישמעו ויראו. כל ישראל יראו שיש לפעמים מצב שאבא ואמא נאלצים לקחת את הבן אל בית הדין ולסכול אותו. אבא ואמא עשו את זה, ותפסו בו אבי ואמו והוציאו אותו. אז כל ישראל ישמעו ויראו שאי אפשר לסמוך על זה שאבא זה אבא וגמרנו. לא, חייבים לעשות תשובה, חייבים להתכונן ליום הדין, חייבים לעשות מאמץ לבוא מוכנים לראש השנה. ועל זה אני רוצה לספר שהיה באמריקה לפני כמה שנים יהודי תומך תורה גדול, אדם מאוד מאוד נדיב, שלא עלינו הבן שלו התקלקל והלך רחוק, 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 שהשם ישמור ויציל. בקיצור, עברו כמה שנים של ממש גיהנום, ואז שמעו שמועה טובה שהבן חזר בתשובה. לא רק שהוא חזר בתשובה, אלא הוא לומד בישיבה, לומד בישיבה שם במיר, ואיזה יופי, ברוך השם. אבל הילד לא חוזר הביתה. שכר לעצמו איזה בייסמנט, ונמצא שם, שולח האבא והאימא שליחים, תחזור הביתה. לא, הוא לא רוצה לחזור הביתה. אז יודעים שהוא בישיבה, יודעים שהוא לומד, יודעים הכל, אבל הוא לא בא הביתה. צער גדול. ואז יום אחד, האבא סך את צערו לפני אחד מגדולי התלמידי חכמים שם בארצות הברית, והוא אמר, מה פירוש לא בא הביתה, אני הולך להביא אותו. אומר לו, האבא, תראה, חבל שאתה סתם תשפיל את כבודך, הוא לא רוצה לבוא, אני כבר שלחתי הרבה אנשים. אומר לו, הרב, אני הולך להביא אותו, תן לי את הכתובת. דפק בדלת של הבייסמנט, והבחור פותח, רואה את הרב, בבקשה. הרב נכנס, רואה שעל הסטנדר שלו, זה היה בין הזמנים, רואה שעל הסטנדר מונח משנה ברורה חלק ג', זאת אומרת, הלכות שבת, והוא, כל הכבוד, בבין הזמנים. הרב מתחיל לדבר איתו, לראות אם הוא בעניינים, הוא רואה, כן, הוא מונח בלימוד. ואז אומר לו, הרב, תגיד לי, למה אתה לא חוזר הביתה? אומר לו הבחור, הרב, בבקשה, היה נעים מאוד עד עכשיו, חבל לקלקל, אני לא מעוניין לדבר על זה. אומר לו הרב, מה זאת אומרת? לא, אני רוצה לדבר איתך, אתה תגיד לי לא לדבר? תגיד לי, למה אתה לא חוזר הביתה? אומר הבחור, הרב, אני מתחנן לפניך, תעזוב את הנושא הזה. אומר לו הרב, או שאתה עונה לי, או שאני לוקח אותך בכוח, מכניס אותך לאוטו עכשיו. למה אתה לא חוזר הביתה? אומר הבחור, תראה הרב, אנשים מכירים את אבא שלי, הוא אדם מאוד נדיב, והוא אדם מאוד טוב, והוא עוזר להרבה אנשים ולהרבה מוסדות, ובאמת, אבל יש לו עוד תכונה שאנשים אולי פחות מכירים. אצל אבא שלי מילה זה פלדה. אומר לו הרב, אז מה הבעיה? אומר, כשאני התקלקלתי, הרסתי כמה מכשירים בבית, מחשבים וכאלה, וכשעזבתי את הבית, אבא אמר לי שאני לא אחזור בלי 10,000 דולר, ואין לי עדיין 10,000 דולר, אני אמנם למדתי לכתוב מזוזות, וכבר יש לי 2,760 דולר, אבל עדיין אין לי 10,000. כשיהיה לי 10,000, אני אחזור הביתה. אומר לו הרב, תגיד, אתה נורמלי? זה הסיבה? עכשיו תיכנס לאוטו, אנחנו נוסעים הביתה. נכנסו לאוטו, והרב מודיע לאבא ואמא שאנחנו בדרך. ייקח קצת זמן, יש פקקים, אבל אנחנו בדרך. וכשהגיעו, הוא אומר, אנחנו במעלית, אבא פותח את הדלת, איזה חיבוקים, איזה נשיקות, איזה... מה? האמא כמעט התעלפה. אכלו, שתו, הכל היה טוב, ואז אומר, האבא, ניכנס לחדר עבודה. מתיישבים, והאבא אומר לבן, מה עם 10,000 דולר? הבן הסתכל על הרב, והרב מסתכל בתדהמה על האבא, והאבא אומר לבן, תראה, אני לא זקוק ל-10,000 דולר האלה. אבל מילה זה מילה. ואני רק רוצה לדעת מתי אתה רוצה לשלם את זה, או איך אתה רוצה לשלם את זה, אם תוך 10 שנים, תוך 20 שנה, תוך 40 שנה, אתה רוצה לשלם דולר לחודש, איך אתה רוצה. יצא משם הרב ואמר, הקדוש ברוך הוא לא וטרן, וכל האומר שהקדוש ברוך הוא וטרן, יחתכו מאב. אבל היום למדתי משהו. הקדוש ברוך הוא אבא, ודבר ראשון הוא אומר, קודם כל תחזור הביתה. עזוב, התרחקת במשך השנה, זה נכון, עשית שטויות, אבל קודם כל תחזור הביתה, זה אלול עכשיו. מה יהיה עם כל העבירות שעשינו? אנחנו נסתדר, אבל קודם כל תחזור הביתה. קודם כל תחזור הביתה. אבא רוצה אותנו בבית. וכל ישראל ישמעו ויראו, הקדוש ברוך הוא לא מעגל פינות, אבל הקדוש ברוך הוא כן, הוא אוהב אותנו אם רק נחזור הביתה. נסתדר על כל השאר. ולחזור הביתה זאת אומרת, לחזור להיות יהודים ישרים, טובים, לקיים את המצוות כמו שצריך. זה הקדוש ברוך הוא מבקש, בואו הביתה. מה עם כל מה שכבר קלקלנו? בואו נטפל בזה אחר כך. אבל קודם כל, עזיבת החטא, קודם כל, תשובה, לשוב הביתה. כן, משל למה הדבר דומה, שני חבר'ה החליטו שהם שמעו שמעבר ליער יש שם משהו מעניין. בואו נצא לדרך, יצאו בהשכמה מוקדם, הלכו כל היום, 4 אחרי הצהריים, אומר אחד לשני, בואי נשאר לנו עוד הרבה דרך, ואני מפחד שירד עלינו החושך, בואו נתחיל לחזור. אז הם התחילו לחזור בריצה, אבל אחד אומר לשני, כמה קשה לחזור בשעה את מה שהלכנו כל היום. כמה קשה לחזור במשך חודש אחד את מה שעשינו כל השנה. אבל זה בסדר, בואו נחזור הביתה. הקהל השאר הקדוש ברוך הוא, נסתדר איתו, נבקש ממנו מחילה, נבקש להאריך את הזמן, יהיה בסדר, אבל קודם כל בואו נחזור הביתה. ממשיכה התורה להגיד לנו את המצווה של השבת אבידה, תחילת הפרשה, לא תראה את חמור אחיך או את צויון ידחים, והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך ולא ידעתו, אומרת התורה, אז תחזיק את האבידה לתוך ביתך, ותחזיק אותה עד שאחיך יבוא וידרוש את זה. אומר רש"י, על פי הגמרא כמובן, שאם יש אבידה שהיא עושה ואוכלת, כלומר, תרנגולת, אתה חייב לתת לה לאכול, אבל היא גם נותנת ביצה כל יום, אז היא מחזיקה את עצמה. אז אם ככה, תחזיק את זה בבית, תעשה את העבודה. מה הדין אם אתה מצאת דבר שהוא אוכל ואינו עושה? למשל, כלב. מה תעשה עם משהו? הוא לא עושה כלום. רק מה כן? הוא מבקש אוכל. אז אתה תיתן לו אוכל, ותיקח בן אדם שיצא איתו בשביל הצרכים שלו כל יום, אתה יודע מה תהיה התוצאה? התוצאה תהיה שבסופו של דבר, הטיפול באבדה יעלה יותר מכל האבדה. ואז כשהוא יבוא לקבל את האבדה, הוא עוד יהיה חייב לך כסף, אז איזה טובה עשית לו. לכן, במקרה שהאבדה היא כזה מין דבר שאוכל ואינו עושה, במקרה כזה הדין הוא שלמכור את האבדה ולהחזיק את הכסף עד שיבוא לדרוש את האבדה הזאת. מה הדין אבל ברבותיי במקרה, שאדם מצא ג'ירפה? הדבר הזה הוא אוכל, אבל עושה ועושה הרבה יותר ממה שהוא אוכל. מה יהיה הדין במקרה כזה? למי שייך ההפרש שבין ההוצאות שיש על האבדה, לבין התוצרת שהיא נתנה. למה? מצא ג'ירפה, שם על הגדר מסביב, נותן לה קש לאכול, מוכר כרטיסים לכל הילדים, ויש הרבה הכנסות. ההפרש שבין ההכנסה לבין ההוצאה, למי שייך? לבעל האבידה, או שזה שייך למוצא? כאן השאלה הגדולה, והתשובה היא, זה שייך לבעל האבידה. ועל פי זה אומר הבן איש חי, דבר נפלא. אומר הבן איש חי, כאשר אדם מחתן את ביתו, אז נותנים נדוניה. אדם אומר, אני נותן לך את ביתי, והנה לך גם נדוניה יפה. השאלה היא למה, מה פתאום בן אדם שיש לו בת צריך לשלם על זה? למה שהחתן לא ייתן נדוניה? אומר הבן איש חי, הרי כתוב בגמרא במסכת קידושין, מה הסיבה שהאיש מחזר אחר האישה ואין האישה מחזרת אחר האיש? התשובה היא שכן דרכו של עולם שהבעל האבידה מחזר אחר אבידתו. הואיל והאישה הייתה חלק מהאיש והיא נפרדה, אז היא נאבדה לו. ואז בעצם הוא הולך לחפש את האבידה שלו. נו, אם החתן הוא המאבד והכלה היא האבידה, אז מי הוא זה שמצא את האבידה? אבא שלה. אז אם אבא שלה מצא את האבידה, אז הוא צריך להחזיק אותה עד שיבוא החתן ויבקש אותה. ומה היא עושה בינתיים? אוכלת. כלומר, זה עולה כסף להחזיק בת. אבל בא החתן ושואל את האבא שלה, תגיד, הבת שלך בחורה טובה? מה זה בחורה טובה? מצוינת. תגיד, היא גם מרוויחה משהו? מה אתה מדבר? הרבה יותר ממה שהיא עולה. אומר לו החתן, אם ככה, אז את ההפרש מגיע לי, אני בעל העבדה. וזה אומר הבן ישחי, זה הנדוניה. ולכן אומר הבן ישחי, כתוב בגמרא במסכת כתובות, שכאשר אדם רוצה לשבח את הקלה, מה יאמר? קלה נאה וחסודה. למה לא יגיד שהיא מתכנתת מחשבים? למה לא יגיד שהיא אלופה בזה והיא יודעת את זה? והיא... למה אם תדבר יותר מדי, החתן ידרוש עוד נדוניה, את ההפרשים. לכן, קלה נאה וחסודה וזהו. אבל זה המינה, כך אומר הבן ישחי, לתת את הנדוניה. עכשיו חידה נחמדה, באיזה פסוק מפרשת השבוע מופיעות שמות של שתי מסכתות בשס, אחת בפסוק עצמו ואחת בתרגום. התשובה היא, לא תזרע כרמך כלאיים. אומר על זה, אז כלאיים זה שם של מסכת. אבל התרגום מתרגם כלאיים, הוא אומר עירובין. אז הנה לנו עוד שם של מסכת, כלאיים ועירובין באותו פסוק, אחד בפסוק ואחד בתרגום. עכשיו סוגיה מאוד מאוד מעניינת שהאיר בעין ובאלף רבי יעקב גלינסקי זכר צדיק לברכה. הוא אומר יש בפרשה שלנו את העניין של מוציא שם רע. אדם מתחתן עם אישה, הוא בא אחרי זה לבית הדין. הוא אומר רבותיי, האישה הזאת לא הייתה צנועה, היא לא בסדר. מה הוא רוצה? הדין הוא שברגע שהוא לקח אותה לאישה, כלומר אירוסין, אבל לא אירוסין של היום שכתוב בעיתון מאורסים, זה שום דבר, אלא מאורסת ממה שהתורה עשתה. כלומר, הוא נתן לה טבעת ואמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, ובעצם היא הופכת להיות אשת איש באותו רגע. אלא מה? עד החתונה היא נחשבת מאורסת, וכשיעשו את החופה, אז היא תהיה נשואה. בתוך התקופה הזאת טוען החתן, היא התנהגה שלא בצניעות. ולכן מה אתה רוצה? הדין הוא הרי שאם זה נכון מה שהוא אומר, אז היא חייבת מיטה. הדין הוא שאם זה נכון, היא חייבת מיטה. אז בעצם הוא רצה לרצוח אותה. אומרת התורה, הוא בא לבית הדין וטוען את הטענה הזאת, אז צריכים לברר את הדבר. יבואו ההורים שלה, ויביאו בירור מוחלט שזה לא נכון, ואז עונשים אותו את החתן ב-100 כסף שהוא ישלם, וגם לא יוכל שלחה כל ימיו. גם אם חס חלילה תהיה חולה, מכוערת, לא יודע מה, הוא לא יכול, לא יכול לשלח אותה, לא יכול לגרש אותה, זהו, זה העונש שלו. ולמה כל זה? כי הוציא שם רע על בתולת ישראל. זה הסיבה שכתוב בתורה. שואל הרב גלינסקי, הוציא שם רע על בתולת ישראל, זה הבעיה? הבן אדם הזה הוא רוצח. הוא רצה להרוג אותה. הרי אם היה... הטענה שלו, אם היו מקבלים אותה, אז היא הייתה חייבת מיטה. אז אתה אומר, הוא הוציא שם רע? אומר הרב גלינסקי, רואים מפה שלהוציא שם רע על בן אדם, זה יותר גרוע מלרצוח אותו. להוציא שם רע על בן אדם, זה יותר גרוע מלרצוח אותו. זה מה שרואים פה. וזה כל כך צריכים לקחת לתשומת לב תמיד, אבל בטח בימים של אלול, ערב ראש השונה, באים לדין. מה נגיד על זה? מה נגיד על זה? בן אדם שומע משהו ברחוב, תכף מספר את זה הלאה, ואולי זה לא נכון, וגם אם זה כן נכון, מי התיר, מי אמר, שמותר להגיד את זה, שמותר להפיץ את זה, מי אמר? וכל שכן לפעמים זה הולך על תלמידי חכמים, להוציא שם רע על בן אדם יותר גרוע מאשר להרוג אותו. ועוד דבר, כמה נכשלים בזה בתוך האינטרנט. הלא פעם כשהיה אדם רוצה לדבר לשון הרע, אז היה אומר לחבר שלו. אחר כך השתכללו והמציאו את הפשקבילים, שכולם ייהנו. אחר כך השתכללו עוד יותר, וכבר לא צריך להוציא כסף על דפוס. אתה רושם את זה באינטרנט, ועושה אנטר אחד, וזה הולך לכל העולם. ויש אתרים שממש מתמחים בלשון הרע. כל שמועה, כל משהו, דעתך, כותבים. ואתה הורג בני אדם. מי אמר? מי אמר? למה? כי הוציא שם רע על בתולת ישראל, אומר רב גלינסקי, אבל הוא לא רצה להוציא שם רע, הוא רצה להרוג אותה. אבל להוציא שם רע זה יותר גרוע. עכשיו ממשיכה התורה ואומרת, כי יהיה בך איש. בפרק כ"ג, פרק כ"ג, פסוק י"א, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, ויצא אל מחוץ למחנה, ולא יבוא אל תוך המחנה. והיה לפנות ערב, ירחץ במים, וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה. את הפסוק הזה מסביר הנודע ביהודה בקשר לחודש אלול. אומר הנודע ביהודה, כל השבוע, כל השנה, סליחה, יש לנו את הגלות עם כל הצרות שיש בגלות הזאת, ולא פעם ולא פעמיים זה גורם לנו להיכשל וללכת ולהתרחק, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור. הוא לא יהיה טהור, ולמה? מקרה לילה. על ידי הגלות שנקראת לילה הוא מתרחק מהשם. פעם אחת עושה בטעות ואחר כך מתרגל ועושה את זה עוד פעם ועוד פעם. ועד כדי כך הגיע המצב שהוא כבר יצא אל מחוץ למחנה, והוא לא יבוא אל תוך המחנה. אבל, אומר הנודע ביהודה, והיה לפנות ערב, כשמגיע חודש אלול, השנה עומדת להיגמר, והיה לפנות ערב, ירחץ במים, על ידי שיעשה תשובה ויבכה בדמעות, הדמעות האלה ירחצו את כל האבונות שלו, והיה לפנות ערב, בחודש אלול, סוף השנה, ירחץ במים, ירחץ את האבונות שלו בדמעות. עכשיו, בראש השנה, הגמרא אומרת, כתוב בפסוק, תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגינו. מה זה כסה? איזהו חג שהחודש מתכסה בו? כלומר, החגים שלנו בדרך כלל הם בתתווה, ויש לנו ירח, אפילו ירח מלא. אבל ראש השנה הוא בראש חודש, ואז אין ירח. איזהו חג שהחודש מתכסה בו? זה ראש השנה. אם כן, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו, זה ראש השנה שאז תוקעים בשופר. ולענייננו, חז"ל אומרים, למה ראש השנה באמת זה בראש חודש תשרי? למה? כדי שכשהשטן בא לקטרג על עם ישראל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אומר שהם עשו עבירות ויש לך עדים? אומר, ודאי, הם עשו הכל, השמש והירח ראו הכל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תביא אותם שיעידו. אבל אז הולך השטן ומוצא רק את השמש, כי ירח אין בראש חודש. ואם כן, אומר הנודע ביהודה, והיה לפנות ערב ירחץ במים, ואז וכבוא השמש בראש השנה, כשהשמש באה להעיד והירח לא בא, אז אותו אדם שזכה לחזור בתשובה יבוא אל תוך המחנה. על ידי שרוחץ את העבירות בדמעות, זוכה לבוא אל תוך המחנה. עכשיו, מוריי ורבותיי, אני רוצה לומר משהו לגבי, קודם כל לספר משהו מעניין, יפה מאוד. בשבוע שעבר לא אמרתי את השיעור בזמן, מפני שלא הייתי בארץ, הייתי יום וחצי במקום שנקרא פנמה. שם היה במשך שנים רבות רב שקראו לו הרב ציון לוי, 58 שנה הוא היה שם רב, עד שלפני כמה שנים הוא נפטר, והמערך שלי סיפר לי סיפור יפה מאוד. הרב עובדיה עליו השלום היה מאוד מיודד עם הרב ציון לוי, והיה כבוד גדול ביניהם. ויום אחד הגיע הרב עובדיה לשבת לפנמה. אבל הרב עובדיה אחז להלכה שמותר ללכת עם שעון גם במקום שאין עירוב, וגם אם זה לא שעון מזהב. לעומת זאת, הרב ציון לוי אחז שאסור ללכת עם שעון רגיל, רק עם שעון זהב מותר ללכת במקום שאין עירוב. הרב עובדיה הגיע לפנמה, אז הוא אמר, פה אמר הדאטרה, זה הרב ציון. והרב ציון פוסק שאסור ללכת עם שעון רגיל בשבת, אז אני אוריד את השעון. מה עשה הרב ציון? הלך הרב ציון לוי וקנה לו שעון זהב. סיפור מאוד יפה. ועכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי הסליחות. הרי הספרדים כבר השבועיים אומרים סליחות, האשכנזים עדיין בדרך לאמירת הסליחות, אבל על כל פנים, בסליחות אומרים, לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך. כדלים וחרשים דפקנו דלתך. אבל סוף כל סוף דלתך דפקנו רחום וחנון, נעל תשיבנו ריקה מלפניך. ואז? ואז חוזרים על אותו משפט בסדר מילים שונה. מלפניך מלכנו ריקה מל תשיבנו. עוד פעם. דלתך דפקנו רחום וחנון, נעל תשיבנו ריקה מלפניך. מלפניך מלכנו ריקה מל תשיבנו. למה חוזרים על זה בסדר מילים שונה? אז יש בצרפת יהודי שקוראים לו הרב יצחק לוי, והוא סיפר שבאיזה בניין של עשירים שם בפריז, התגורר יהודי, והיה לו שכן עשיר, גוי, אריסטוקרט, מהאליטה של פריז. היה לו למעלה את הפנטאוז. ביום אחד היה ביניהם דיבור, והתברר ליהודי שהגוי הזה הוא חמיב של מלך מרוקו. הבת שלו התחתנה עם מלך מרוקו. אומר לו היהודי, מה, והם באים פעם לבקר? אומר לו, ודאי, מדי פעם באים. אומר לו היהודי, תשמע, אצלנו כל הספרות מלאה במשל למלך שאמר לעבדיו, בחיים לא ראיתי מלך. אולי כשהוא בא אתה יכול לקרוא לי. אמר לו, בשמחה רבה. בקיצור, פעם הבאה שהגיע מלך מרוקו, אומר לו, חמיב, יש כאן יהודי שרוצה לפגוש אותך. כן, בשמחה. הגיע יהודי, והמלך מנסה ככה לעשות לו את המפגש יותר קליל, כי כמובן שהיהודי התרגש מאוד. אז אומר לו המלך, כמה ילדים יש לך? מאיפה באת? לאן אתה הולך? וכולי. אומר לו היהודי, יש לי 5 ילדים, הגדול, הקטן. הקטן בעוד חודש יהיה בר מצווה. אומר לו המלך, מה הוא יהיה? פתאום הוא קלט שהוא מדבר עם גוי, גוי לא יודע מה זה בר מצווה. אז הוא אמר לו, עוד חודש הוא יהיה בן 13, רק שאצלנו בגיל 13 מקבלים עול מצוות, אז אנחנו עושים מסיבה מיוחדת לכבוד זה וקוראים לזה בר מצווה. אומר לו המלך, אז אני מבין שהמסיבה הזאת זה לא סתם מסיבת יום הולדת, זה כאילו משהו, טקס דתי. אמר לו, כן, כן, זה נקרא, זה משהו שייך לדת, כן, נכון. אומר לו המלך, אז אני רוצה לשאול שאלה ותענה לי ככה בכנות, בלי להרגיש לא נוח. תגיד לי, אני בתור מוסלמי, האם מותר לי לתת מתנה לבר מצווה, או שזה לא מתאים כי זה טקס דתי ואני לא יהודי? אז היהודי אמר לו שאפשר, ולמה לא? אדרבה שייתן. בקיצור, המלך נתן לו צ'ק, כשהיהודי ראה את הצ'ק התחיל לרעוד. היה שם 40,000 יורו. אומר לו המלך, אתה יודע, אני יודע שזה הרבה כסף. אני רק אסביר לך. אם הייתי נותן לך 400 יורו זה היה נחמד, ואם הייתי נותן לך 4,000 זה היה מאוד נחמד. אז למה נתתי לך 40,000? כי אני מלך. מלך יכול לא לתת. אבל אם החלטתי לתת, פחות מ-40,000 אני מבזה את מרוקו. אני מלך מרוקו, אני לא יכול לתת מתנה קטנה. אמר הרב יצחק לוי, לפי הסיפור הזה אני מבין. בא יהודי אומר, תראה ריבונו של עולם, דלתך דפקנו רחום וחנון, נא אל תשיבנו ריקם מלפניך. אז ריקם לא, אז מה, תזרוק לי כמה פירורים? לא, ריבונו של עולם, מלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו. אתה יכול לזרוק לי כמה פירורים וזה יהיה נחמד, אבל אתה הרי לא מלך מרוקו, אתה המלך של כל העולם. תיתן לפי המושגים שלך, מלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו, שאצלך זה לא יחשב ריקם. יפה. אלא מה, שעכשיו מגיעה השאלה הגדולה. עומד יהודי, אומר לקדוש ברוך הוא, אתה זוכר שנה שעברה עמדתי פה לידך? ביקשתי שנה טובה, נתת לי. באתי לספר לך שבזבזתי את כל השנה, ולא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, כדלים וחרשים דפקנו דלתיך, אז מה אני רוצה עכשיו? עוד שנה? אבל חוץ מזה, לא כמו שנה שעברה, תן קצת יותר, תשפוך, תשפוך. ריבונו של עולם, מאיפה החוצפה? אתה בא ואתה אומר, אני בזבזתי שנה, ואתה מספר לה שאתה רוצה, ועוד עם תוספת? על זה אמר רב שאול ברח, זכר צדיק לברכה, הגויים בכל המקומות, בכל המדינות, לא רק שנאו אותנו, אלא ניסו להשמיד אותנו. ותמיד היה להם סיבה, פעם כי אנחנו קומוניסטים, ופעם כי אנחנו קפיטליסטים, וכל פעם סיבה אחרת. מה באמת היה אכפת להם? היה אכפת להם שאנחנו, יש לנו את התורה. אבל גם בתורה מה כאב להם? לא כיבוד אב האם, כי את זה גם להם יש מאזרס דיי, יש להם יום האם. מה שכאב להם זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. על זה נהרגו מיליונים. אומר רב שאול ברך, לא. כי גם את זה הם יכלו לסבול, אם רק היינו מסכימים שבסוף, במקום המילה אחד, יהיה כתוב שניים. חס וחלילה. אבל על אמונת הייחוד שהשם הוא אחד, על זה נשחטו מיליונים. אומר רב שאול ברך, וגם זה לא נכון. כי גם את המילה אחד הם היו מוכנים לקבל, אם אנחנו היינו מסכימים שבסוף, במקום דלת, יהיה כתוב ריש. כאילו כתוב חס וחלילה, השם אחר. על הדלת הזאת, נשחטו מיליונים. אומר רב שאול ברך, וזה מה שאנחנו מבקשים. ריבונו של עולם, לא בחסד, לא במעשים. אתה צודק 100%, הכל אתה צודק. אבל עשה למען הרוגים על שם קודשך. תזכור כמה דם נשפך לכבודך. ריבונו של עולם, תרחם עלינו בגללם. דלתך דפקנו, על הדלת הזאת אנחנו דופקים, ריבונו של עולם. עשה למען הרוגים על שם קודשך, עשה למען תבוכים על ייחודך, עשה למען באי באש ובמים על קידוש שמך. בזכות אותם קדושים, בזכות אותם צדיקים, בזכות כל דם שנשפך לכבוד השם יתברך, בזכות זה, ריבונו של עולם, תן לכולנו שנה טובה ומתוקה, תן לכולנו לראות הצלחה בעזרת השם בבחירות הקרובות, ותן לנו הצלחה בעבודת השם. איך אומר השם, השם כל רחום וחנון, אבל בסוף, וסלחת לעווננו לחטאתנו ונחלתנו, שנהיה נחלה שלך. תסכים לקבל אותנו בתור נחלה שלך, תרומם אותנו, תגדל אותנו, תפאר אותנו, כי אנחנו נחלתך ונחלתנו. שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושנזכה לראות קידוש השם גדול בכל העניינים, ולזכות לעבוד את השם, לשוב לפניו בתשובה שלמה, רק בואו נחזור הביתה. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.